האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 64, ובו נרד לשורשי עץ הדעת, נרווה מנקטר האלים ונטעם מהפרי האסור על שלל גלגוליו.
נועה יקירתי, שוב את כאן איתי באולפן הביתי, מקליטות את האחיות גרים מדי שבוע ברביעי. בשמונה וחצי בגלי צהל.
ולאחר מכן בשלל יסומוני עסקתים.
תמיד, מתי שאתם רוצים אותנו, you can have us. מי שמאזין לנו כבר ככה בנאמנות, יודע שיש יקיר תוכנית יחיד ומיוחד, שאליו אנחנו חוזרים כל פעם שאנחנו חוזרות אל ערס התרבות האנושית.
תראי, הוא היה שם קודם.
נכון, הוא היה שם קודם. הרלו הוא גילגה, גילגי.
גילגמש. גילגמש אהובי.
כן.
מלך ערך משומן הזקן.
זהו, לא הפיבורית שלי, אבל אני מכבדת את כל אחת ומי שעושה לה את זה, כן? אז באמת הרבה זמן כבר לא דיברנו על גילגמש, אולי 5 דקות בערך, ולכן זה זמן טוב לחזור עליו, כי אני מזכירה לעצמנו ולכולם שאנחנו במסגרת עונת הרעיונות שלנו עושות עצירה. לאכול. יש קצת...
חייבים. פיקניק בשולי הדרך.
בדיוק. אז אנחנו בפיקניק שלנו, שמתמשך לו כבר, כי בכל זאת יש כמה מנות. ואחרי שדיברנו כבר 3 פרקים בערך על אוכל,
אנחנו נדבר גם הפעם על אוכל.
וגם הפעם הבאה, חברים. אנחנו איתכם כדי להישאר. כן.
אז המקור האלוהי של השוקולד, שעליו דיברנו בפרק הקודם, באמת השקיע אותנו בחפירה ארכיאולוגית אל שורשיו המיתיים של המזון. ובאמת כבר, אנחנו את החשיבות הזאת רואים כבר באפוס של גילגמש. בין אם זה בדיאלוג בין האלים על למשל מניעת מזון מבני האדם, כן, אם דיברנו על נגיד המבול, אז יש עוד כל מיני דברים שהאלים יכולים לעשות כדי למנוע אוכל מבני האדם, ולמשל הם אשתר מבקשת מאנו שישחרר את שור השמיים כדי שירמוס את החיטה על פני כל האדמה. ואנחנו דיברנו גם על איך הבירה נכנסת לעניין הזה, כשהם משקים את אין קידו בבירה, כדי באמת להפוך אותו לבין תרבות.
איש פרא לבין תרבות.
נכון, ומופיע שם גם אולי הגלגול הקדום של התפוח, או של הפרי של גן העדן שלנו, כי אצל האוטנפישטים גילגמש מקבל את הצמח הזה שהוא אמור לאכול אותו, שייתן לו נעורי נצח, אבל הנחש אוכל אותו קודם לפניו.
אז כבר כאילו עולים כמה מוטיבים כאלה מאוד מאוד חזקים, כי מן הסתם אוכל הוא כל כך בשורש קיומנו וחיוני לנו, אז הוא ברור שהוא נמצא במיתולוגיה. וכבר עולים באמת כמה נושאים שהם מאוד דרמטיים, שזה חקלאות. עצם זה שכבני תרבות, אחד הדברים שמתפתחים זה השליטה שלנו בטבע, או היעדר השליטה שלנו בטבע, ואז אוכל כמשהו שבאמת נובע מהאדמה, והאלים במקרה הזה יכולים לקחת לנו או לתת לנו, וכמובן כל הדיאלוג שלנו עם האלים
כל הדיאלוג שלנו, האלים הם כאילו מין, את יודעת, אימהות פולניות כאלה, שכל התקשורת שלהם עם הילדים שלהם הם סביב האוכל. כאילו, אכלתם מספיק, לא אכלת, אתם רוצים שאני יבשל לכם משהו, אז כל התקשורת שלנו איתם, אנחנו שורפים להם מנחות של אוכל.
סליחה, מה הבאתם לי לחג?
בדיוק. אז הבאנו לך 3 שיאה של סולת בלולה בשמן, ו... תור, כן, כאילו, ושורפים בשבילך עכשיו שור שלם על המזבח, תגידי תודה. תודה. למה את לא יכולה להגיד אף פעם תודה, ולתת לנו קצת גשם? אני לא מבין.
אז כאמור, יחסנו לאן עם האלים סובבים סביבו.
והם נתנו לנו, כאילו, הם נותנים לנו מן, מה אנחנו מקטרים, כן? האל שלנו, אנחנו במדבר, רוצים את הבצלים והשומים אשר ידענו במצרים, או שזה אבטיחים ושומים, אני לא זוכרת, איזשהו שילוב קולינרי לא מאוד סביר. ואלוהים אומר, טוב, קחו מן. כן? כן. עכשיו, המן הזה זה דבר מדהים, כי יש לזה איזה טעם שאתה רוצה שיהיה לזה.
זהו, אנחנו, זה? ממש, אנחנו ממש בתחומי המזון הפלאי.
לגמרי.
אין מזון אלוהי יותר מזה, זה כמו מין תא גזע. כאילו, תא שיכול להתמיין לאן שרוצים שהוא יתמיין, אז זה כן. קצת כזה, זה כאילו מין אוכל ש...
אני חשבתי על המסטיק של ווילי וונקה.
גם נכון.
נכון? כן, גם כן. כן. זאת אומרת שאתה אוכל את החתיכת מסטיק הזאת ויש לה טעם של ארוחה מלאה של שלוש מנות, כי זה מה שאתה...
נכון. וקצת הגלולות בארץ העצלנים.
ב-35 במאי. נכון. כן, אבל כן, זה כאילו אוכל שנראה כאילו אולי סתמי ותפל, ואז מכניסים אותו לפה ופתאום יש 1,000 טעמים בביס הזה.
זה מעורר אבל שאלה על מראה של אוכל לעומת הטעם שלו.
כן, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי יש לנו כאילו כל כך הרבה מיתולוגיות לבקר בהם.
את צודקת, את צודקת.
תפוחים לאכול.
באמת, חיי נצח.
חיי נצח.
עוד משהו, או ידע. כלומר, אוכל כמשהו שמשפיע על התודעה שלנו, או על החיים שלנו.
וזה משהו שבאמת, שמופיע באופן עקבי בהרבה מאוד מיתולוגיות. זאת אומרת, לא רק במסופוטמית ולא רק אצלנו ביהדות עם הפרי של גן העדן שאותו אוכלים אדם וחווה, ושאגב, לא כתוב בשום מקום שהוא היה תפוח. כל השאלה של הזהות של הפרי הזה נמצאת בדיון כבר אלפי שנים. אז אצל הנצרות הוא באמת מתקבע כתפוח, אבל במיתולוגיה הסינית, למשל, אלה הפרסקי על מוות. יש הפרסקי על מוות שאותם האלים אוכלים ויכולים גם לחלק אותם לבני תמותה כדי להפוך אותם לאלים או חצי אלים כמוהם.
תפוחים זה מוטיב חוזר במיתולוגיה היוונית.
נכון.
וקורומית.
גם, יש לנו גם תפוחים אמיתיים, זאת אומרת, למשל, תפוחים בגן ההספרידות, וגם יש לנו תפוחים אולי כאובייקטים, כן? כמו תפוח הזהב שמתחיל את כל מלחמת טרויה, אחרי שפריס זוכה בו בתחרות היופי של האלות. אז אנחנו לא יודעים אם זה באמת פרי שאפשר היה לאכול, או פשוט איזשהו פסלון מוזהב בצורת תפוח.
אוסקר.
אוסקר. כן, בתחרות היופי האיומה ביותר בעולם. במיתולוגיה נורדית יש גם תפוחים. לעידון או עידונה שהיא ילדת הפריון, יש באמת תפוחים שהם תפוחי על מוות. מוות כאלה, כמו הפרסקי על מוות במיתולוגיה הסינית. פרי כזה שצורכים...
זה פשוט פרי שהופך אותך לבן על מוות.
כן, כמו נגיד האמברוזיה והנקטר של היוונים, של האלים היוונים, שאנחנו לא יודעים מה הם היו, גם יש דיון שלהם בשאלה של מה מהם היה אוכל ומה מהם היה משקה. זאת אומרת, אנחנו נוטים לחשוב על אמברוזיה בתור המזון ונקטר בתור המשקה, אבל יש התייחסויות סותרות לעניין הזה, ושם שוב, זה משהו שאוכל ושוטים כדי לקיים את חיי הנצח או לאפשר חיי הנצח. אבל זה שוב ושוב, המוטיב החוזר זה שזה משהו שאנחנו צורכים אותו. איזשהו מזון שאנחנו צורכים שמאפשר בעצם את הדבר הזה. זה לא קורה מעצמו, זה לא קורה מאיזה קסם, אלא זה מזון, אוכל.
למרות שכאילו לא לגמרי ברור מה מטיבו של המזון הזה, זאת אומרת, מאיפה הוא נוצר, מה המקורות שלו.
איילת. הוא בא מהאלים.
האלים בוראים אותו.
נכון.
זאת אומרת, הוא לא מזון טבעי. הוא לא מזון שגדל, טבעי. ומצד שני, גם המזון שאנחנו אוכלים על האדמה, באיזשהו מקום הוא נתון לחסדי האלים. זאת אומרת, זה ה...
כן. ויש לכל אל גם את האיסטנציות שלו, כן? יש את המאכלים שמיוחסים לו, את הדברים שהוא אוהב לאכול. למשל, יש אחד האלים המצרים שאוהב לאכול חסה. זה המזון שלו. סט, האל המצרי סט, חסה.
בדיאטה תמידית.
זה הדבר שלו, והוא גם מקבל רק מנחות לבנות. את יכולה להביא לו חלב, אורז, כן. ביצים, לא רוצה שוקולד, אלא אם כן זה... שוקולד לבן, כמובן.
בואי לא נחטא באנכרוניזם היסטורי כזה.
קרישנה נגיד גונב חמאה, חמאה זה
חולשה,
עקב אכילס של קרישנה. אז יש כאילו באמת את המאכלים השונים שמיוחסים לאלים שונים, כמו הדס עם רימונים שלו נגיד.
זה סיפור בעיניי שמביא אותנו לעוד איזשהו אלמנט של אוכל, כי הדס חוטף את פרספונה, וחוטף אותה לשאול, הוא מתאהב בה. אמא שלה דמטר, שהיא אחת האלות החשובות, אלת התבואה, האדמה, איך לומר, לא טוב לה עם זה.
כן, לא... דיברנו על זה באמת כן. בפרק על החקלאות, כן. שהיא ממיתה רעב על הארץ.
והיא גם נמנעת בעצמה מלאכול את מזון האלים בתקופה. היא כאילו
כל כך עצוב.
כן, היא באמת במצוקה מאוד גדולה ומנסה להציל את הבת שלה להשפיע עד כמה שאפשר על האלים האחרים, אבל זהו, סברו שם כדי שיאלצו את הדס להחזיר אותה, את ביתה. אבל הדס כאילו לא מתנגד שהיא תחזור, אבל רגע לפני נותן לה גרעין רימון. נותן לה לטעום רימון, וכשהיא חוזרת, אמא שלה שואלת, האם אכלת משהו בשאול? וברגע שהיא אומרת שכן, היא מבינה שהיא תאלץ תמיד לחזור לשם. זה כמובן נועד להסביר לנו את עונות השנה, ולמה יש תקופה שדמטר עצבנית עלינו וחורף ולא גדל שום דבר.
לא עלינו, זה לא עלינו, זה על הדס. זה לא אנחנו סתם שוליים בסיפור הזה.
עלינו זה יוצא בסוף.
אבל בעצם הוא ממכר אותה.
כן.
הוא ממכר אותה כמו דילר, כאילו שנותן לה את המנה הראשונה בחינם.
כן.
כאילו זה נותן לה את הגרגר רימון הזה, והיא לא מבינה שזהו מאותו רגע ועלה היא קשורה אליו.
אבל הניסוח דווקא אומר שכאילו זה הופך את זה לבית שלה. זאת אומרת שהאוכל, הרימון הזה שהיא אכלה בשאול, הופך את השאול לבית שלה, לממלכה שלה. זה כאילו גם פיתוי לכוח, זאת אומרת שזה המקום שבו היא שולטת וכך, אבל יש פה משהו מעניין בקשר בין אוכל לבית ואוכל לגעגוע.
נכון, ואנחנו רואים את זה נגיד מתגלגל לתוך כל סיפורי הפיות שמי שטועה לתוך הממלכה שלהם וחס וחלילה אוכל או שותה משהו בממלכת הפיות, נידון להישאר שם לנצח. זאת אומרת, לא יוכל לצאת משם. האוכל שוב קושר אותו למקום הזה. הוא גם לא יוכל להתקיים בלעדיו. זאת אומרת, אם הוא ינסה לברוח, אז הוא יגווה בלי המזון הזה. אבל גם כן, שוב, האוכל פה הופך לבית. כאילו, אם אתה לא רוצה להיתקע שם, אל תאכל שום דבר. אם אתה תאכל, אתה תהיה קשור לכאן לנצח בעצם.
ובהחלט מדבר עלינו בהרבה רבדים שמופיעים במאסטר שף מדי שבוע. אוכל זה בית, אוכל זה געגוע, זה המוטו. אבל כן, זה נכון, אנחנו דיברנו על זה במונחים של אוכל כזהות וכתרבות, ומה שמגדיר אותנו לפעמים כעם או כקבוצה בתוך עם.
ואני חושבת שלכן באמת קורבן הוא פעולה כל כך חזקה, כי אתה מוותר על משהו שאתה זקוק לו כדי לחיות.
כן.
זאת אומרת, ולכן ככל שהחטא גדול יותר, גם הקורבן צריך להיות משמעותי יותר, ושם אותך כמי שמביא אותו בסכנה גדולה יותר. כן?
כן.
כי לוותר על שאה של סולת לולה בשמן, כמו שהזכרנו קודם, זה, נו, שוין, כל אחד פחות או יותר יכול לעשות, אבל להקריב שור, זה כבר משהו שיש לו השלכה כלכלית לפעמים כבירה על חייה של משפחה ועל היכולת של משפחה להתפרנס.
ולכן זה גם נשמר לאירועים מאוד מאוד חריגים. נכון. וגם, אבל זה גם סוג של סמל סטטוס. מה שאתה מקריב נכון. הוא מי שאתה, הוא מי שאתה, הוא היכולת הכלכלית שלך, הוא סוג mm-hmm. של הפגנת כוח. לזרוק דברים יקרים זו הפגנת כוח.
נכון.
והפגנת עושר. ובאמת זה דיאלוג מעניין עם האלוהות ועם הסביבה. זאת אומרת, זה לא רק עם האל.
כן, זה משולש, כן. משולש כזה. שלושה שותפים לו לאדם, האל, הסביבה
והשור המסכן.
והשור המסכן, כן, בדיוק.
אז חלנו את האל, הוא שבע עכשיו. באיזה עוד מיתולוגיות את מגלה סיפורי אוכל כאלה ש...
אני חושבת שבכלל כל סיפורי מיתולוגיה שבהם העולם נוצר, כן? ואז מדמו של האל צומח דבר מה, או מזרעו של האל גדלה חיטה. זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו קשר בין הקורבן שהאל מקריב כדי שהפוריות של האדמה תתאפשר. וה תחייה, כל אלי האביב האלה שמתים בחורף וקמים לתחייה באביב, בגלל זה הם אלי חקלאות כל כך דומיננטיים. זאת אומרת, איזשהו קורבן שהאל מקריב כדי שהאדמה תוכל להיות פוריה שוב. אני חושבת שזה באמת נעוץ דווקא בתקופות של מחסור במזון, של חוסר ביטחון תזונתי בעבר העמוק של המין האנושי, שבו אנחנו היינו באפשרות של חרפת רעב במשך תקופות ארוכות מהשנה, ולכן הצורך לעשות משהו דרמטי כמו להרוג אל על מנת שהאדמה תוכל לחזור ולהיות שוב פוריה ולתת לנו מזון.
זה מעניין, את אומרת להרוג אל, ואני חושבת על קניבליזם וכמה זה מוטיב חזק במיתולוגיות הקדומות.
אז זה אימתי שלי את ג'וזף פרייזר שכתב את ענף הזהב, וגם רוברט גרייבס באלה הלבנה מתייחס לזה, שיש סיבות להאמין שהתקסים הללו שסבבו את הפולחן של האל המת וקם לתחייה בתרבויות הקדומות, היו תקסים קניבליסטיים. זאת אומרת, בחרו מלך לשנה, שהוא בן זוגה של האלה, כאילו יש כאן איזשהו זיווג מיסטי שמפרה את האדמה, וכאן יש איזושהי הקבלה בין הפריון המיני לפריון של הקרקע, והם לכאורה שולטים במשך השנה, וכשהשנה מתקרבת לסיומה, הוא נהרג באיזשהו טקס פולחני, המלך לשנה אחת, ואוכלים את בשרו. זאת אומרת, חולקים בעצם את הארוחה המקודשת הזו.
שזו גם שאלה, זאת אומרת, קורבנות באמת נאכלו גם על ידי הכהנים לפעמים, על ידי,
וקורבנות אדם. לא בכך קורבנות אדם.
לא, 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 okay. לא, לא. קורבנות רגילים, אבל קורבנות אדם באמת, את אומרת, זה כבר שלב עוד יותר קיצוני בעניין של...
כן.
גם הוויקינגים היה להם כנראה קורבנות כאלה.
כל הנושא של קורבנות אדם וקניבליזם הוא מאוד מאוד רגיש, ובכל פעם שארכיאולוגים מצהירים שהם מצאו עדויות לכך, אז מי שלא יהיה שהאשימו אותו בקניבליזם מיד קם וצועק שמה פתאום, זה לא היה אנחנו, זה הפולשים המלוכלכים האלה שהשאירו פה את העצמות שלהם, וזה אנחנו אף פעם לא אכלנו את בני מינינו. יש ספר נורא מצחיק שנקרא אבא של האבולוציה ואיך אכלנו אותו, שבאמת עוסק בשורשי, אולי בשורשי הקניבליזם. אנחנו יודעים שזאת הייתה פרקטיקה קיימת, אבל מתקופות שמאוד קשה לנו לדעת עליהן הרבה יותר מזה.
אבל אם המיתולוגיה עושה משהו, זה גם סוג של סובלימציה. זאת אומרת, אנחנו מספרים הרבה סיפורים על איך X הכיל את Y בבשרו של בנו. במיתולוגיה היוונית זה קורה כל הזמן. זה מקור החטא הגדול של שושלת בית תבאי. זה מה שה... אלים עושים אחד לשני, זה מה שזהוס עושה לאביב הטיטן.
ואם האלים עושים את זה, אז מה יש לנו לומר? מה נגיד אנחנו?
כן, מבטאים את העיד במלוא תפארתו, הם עושים מה שבא להם, מתי שבא להם, והכל סובב סביב אלימות ומיניות, פחות או יותר. אז כן, זו מיתולוגיה, והאוכל משתלב, האוכל הוא חלק מהעניין בדרך כלל. אז כן, זה ממש מוטיב חזק.
אבל אני חושבת שגם משם מגיעה הרבה מאוד מהפוטנטיות של האוכל. זאת אומרת, תחשבי נגיד על צמח כמו עץ הזית, שבמיתולוגיה היוונית, מי שיוצרת אותו זאת אתנה. היא מעלה אותו ממש מהקרקע העקרה של איתקה, היא מעלה עץ זית. והעץ הזה, הזיתים והוורסטיליות האדירה של הפרי הזה, כולם מיוחסים באמת לכוח של האלה, שבאיזשהו אופן חודר אל תוך הצמח וממשיך להתקיים בחייהם של המאמינים שלה. או האמברוזיה, שלפחות לפי חלק מהחוקרים, מאמינים שזה הייתה, זה היה דבש. מדברים על דבש, כוחות הריפוי שיש לדבש מצד אחד, ועל דבש מוצס, מה שנקרא תמד, כן, יין דבש, שהיה גרסה אלכוהולית, משקה שמופק מדבש, שזה בעצם היה נקטר, בעוד שהדבש עצמו היה אמברוזיה. אז הכוח הזה של האל מוצא דרכו גם לתוך האוכל עצמו. ומי שאוכל ממנו יכול לזכות גם בכוחות, זאת אומרת, זה לא רק קושר אותו לבית, כמו באמת בסיפור על פרספונה ומשתאות אפיות, אלא יכול לתת לו כוחות. אני חושבת על פופאי, והטרד שנותן לו את כוחות העל ומנפח את שריריו, אז אם אתה אוכל אוכל שקשור לאל, או שנמסר, ניתן לך מידיו של האל, זה משהו שיכול למלא אותך בכוחות מחודשים, לא חייב להיות על מוות, כן? לא חייבים ללכת עד לשם, אבל זה כן משהו שיכול לרפא אותך, למשל, אם אתה חולה, או להעניק לך עוצמה שלא הייתה לך קודם.
זה גם הופך אותך לפעמים לחזק במיוחד, נותן לך איזה שהם כוחות עוצמתיים כאלה ואחרים. וזה גם כן, את כבר מתחילה לדבר על דברים שקושרים אותנו גם לעולם מעשיות העם, אגדות העם, שזה קצת מן החוליה המחברת בין המיתולוגיה לבין הפרק הבא, שבו נדבר על ספרות
נכון,
שיהיה לגעגועים שלנו לאוכל בספרים.
התפוח הזה שהיה הצמח שנתנו את נפישתים לגילגמש, ושהפך להיות פרי עץ הדעת, ושהפך להיות התפוח, מתגלגל בסופו של דבר לידיה של המכשפה של האם החורגת המרושעת בשלגיה, וזה מה שהיא מנסה להכיל אותה. כאילו, זאת אומרת, יש לנו איזשהו פרי מיסטי שיש לו כוח על החיים ועל המוות. אבל במקרה שלה זה כבר הופך להיות כוח המוות, היא מנסה להרעיל אותה בעזרת התפוח.
וזה קצת שם אותנו, כאילו שם לנו איזשהו סוג של זרקור, דיברת קודם על פיות, אז בוא נדבר על מכשפות, קידשנו להם שני פרקים בעבר, אבל לא דיברנו דווקא בהכרח על הקשר שלהם לבישול, זאת אומרת, הפעולה הדומסטית הזאת, הנשית, הרבה פעמים של בישול, של רכיכה.
אחת המופעות הבחורה שלהם בתרבות המערבית, זה כל מה שהן עושות. יש לנו שם את המתכון המאוד מאוד ארוך למה מתבשל בקדרה שלהם, במקבט כמובן, שיש לנו פשוט את כל המרכיבים שהם השליחו פנימה, את עין הטריטון ולשונו של ערפד וכל הדברים הללו.
ששם זה גם, כאילו זה מעניין, כי אפרופו המתכון וממה משהו עשוי, זאת אומרת, כבר זה לא רק הדבר עצמו, זה לא התפוח, זה לא משהו שהוא טבעי, שגדל.
כן.
זה משהו שכבר הייתה בו התערבות.
מאבדים אותו
זה,
בעין.
בדיוק, זה מזון מעובד, זה מאוד לא בריא לכם.
במקרה של מה שמתבשל בקדרה שלהן, זה נכון.
נכון,
אבל זה באמת לא בריא.
נכון, נכון. זה כבר כאילו התערבות, במקרה הזה באמת זדונית, יכול להיות שבמקרים אחרים של זו התערבות חיובית, ובניסיון להציל מישהו, בניסיון לרקוח לו תרופה, ולא רק סם מוות, אבל כאן באמת יש את האלמנט הזה של אני מקבלת משהו שאני כבר לא יודעת מה יש בתוכו. כלומר,
שיקוי.
בין אם זה שיקוי ובין אם זה מאכל, אבל זה כבר קצת האלכימיה של האוכל.
כן, ואני חושבת שזה חלק מהעניין, קשור באמת לעניין לנקודה הזאת של אובדן הכוח, או רכישת הכוח שעוברת דרך המזון. כי כל עוד היו לנו אלים בתמונה, אז המחשפות היו אלות, כמו שדיברנו בשיחה על המחשפות עצמן. ואז יש באמת איזשהו משהו מאוד ישיר בקשר הזה. זאת אומרת, נתנים לך תפוח, תאכל את תפוח, קיבלת את הכוח. אבל ברגע שהאלים נסוגים מהעולם, ומפנים את מקומם למונותאיזם, אבל כאילו יורדים למחתרת ומתקיימים שם בעצם בשוליים של התרבות כמחשפות וככל מיני מפלצות, אז גם האוכל צריך לעבור איזשהו טיפול ושהוא עיבוד. ודברים שפעם האל יכול היה להעניק, למשל אהבה, כן, דיברנו על אהבה בפרק הקודם שלנו.
חיציו של קופידון.
חיציו של קופידון, הכי פשוט בעולם.
או התערבותה של אפרודיטה.
קטנה, כן, לא צריך כאן שום דבר יותר מדי מתוחכם. עכשיו זה כבר לא כל כך פשוט. בטריסטן ואיזולד, שדיברנו עליהם בפרק הקודם, הם צריכים לשתות שיקוי אהבה כדי שהקשר ביניהם יפרח.
כן,
אז זה
כן.
כבר לא חץ, זה לא מספיק, צריך כאן איזושהי באמת אלכימיה, התערבות אנושית במרכיבים שקיבלנו מהאלים, קיבלנו מהם את האוכל או את הצמחים האלה שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו עכשיו צריכים לעשות בהם מניפולציה. כאילו פה אנחנו נכנסים באמת לעולם המניפולציות על המזון.
ובהקשר הזה זה גם קצת סביבה מול גנטיקה, לא שמדברים על זה במושגים האלה כמובן, אבל באמת, כאילו מה מגיע מתוך עצמנו, מה הבחירה שלנו, מה ההחלטות שאנחנו עושים, ומה נכפה עלינו, בין אם בגלל התערבות אלוהית שהאלים משחקים בנו שח, או בין אם בגלל שאכלנו משהו לא טוב, שתינו משהו לא טוב, עשינו לעצמנו משהו.
תשמרי על הכוס של החיילת, זה הרגע להזכיר שתשמרי על הכוס שלך. לא שיש לאן לצאת, אבל כשיגיע הזמן לצאת, אז גם ההזהרות האלה יחזרו לתוקפן.
לגמרי. אז טוב, זה היה פרק עמוס וגדוש במיתולוגיה ולאן היא הובילה אותנו, ואנחנו נשארים בעולמות של המזון הפלאי גם בפעם הבאה, ונדבר קצת על שינויי תודעה.
קצת, כן.
כן, כן, יהיו כמה דוגמאות כאלה. אז בוא נאכל משהו טוב.
נשתה משהו טוב, ואני
נפגש. נמשיך בפעם הבאה, חיות גרים, כאן בגלי צהל, 8:30, ימי רביעי, או בשלל יישומי הסקטים, מתי שאתם רוצים, אתם מוזמנים למצוא אותנו, וגם כמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, החיות גרים.
חמודה מאוד.
כן, יש שם חידונים, תאמינו או לא.
נכון.
דניאל שבתאי היה איתנו פה, תודה רבה, ונתראה בפעם הבאה.